ערב טוב, מתחילים עם הרבה סייעתא דשמיא, שיהיה חורף עם בריאות, עם ברכה, חורף חם ובריא ושמח. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שתהיה אותות האלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויאמרו אליו, כה אמר השם אלוהי העברים, עד מתי מאנת לענות מפניי? שלח עמי ויעבדוני, כי אם אין אתה לשלח את עמי, הנה אני מביא מחר הרבה בגבולך, וכיסה אתן הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפלטה נשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. ומלאו בתיך, ובתי כל עבדיך, ובתי כל מצרים, שלא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה, ויפן וייצא מהם פרעה. אנחנו נמצאים בעיצומם של המכות, כאשר המכות לפנינו בפרשה, פרשת בו, ברד, הרבה חושך ומכת בכורות. כל מכה, כותב לנו רש"י בקטע השני, בשורה השנייה, הייתה משמשת רביע חודש, וג' חלקים היה מעיד ומטרה בהם. סך הכל, כל מכה הייתה חודש. התראה ג' שבועות, המכה עצמה הייתה שבוע. אם כך, דבר מעניין, מכת בכורות הייתה מתי? בתדווה בניסן, בלילה. ביום יצאנו. אז חודש קודם, איזה מכה הייתה? חושך. מתי? בתדווה באדר. ליהודים הייתה אורה, ולמצרים הייתה חושך ואפלה. חודש קודם היה מכת הארבה. מתי זה? בט"ו בשבט. איך נאמר על הארבה בקטע הראשון, ארבע שורות, שלוש שורות מהסוף, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. הארבה אכל את כל עץ השדה, וט"ו בשבט זה ראש השנה לעצי השדה. זאת אומרת, שיש פה איזשהו קשר בין מכת הארבה לבין מה? ט"ו בשבט. מעניין, בורא עולם מכה את המצרים בעשר מכות. הוא בורא את עולמו בעשרה מאמרות. בעשרה מאמרות נברא העולם, ויאמר ויאמר. המאמר הראשון של בריאת העולם מקביל למכה האחרונה. המאמר השני של בריאת העולם מקביל למכה לפני האחרונה. וכך לפי הסדר הזה. אז אם כך, מכת בכורות, המכה הזאת יש בה הגבלה למאמר הראשון, בראשית. אנחנו הראשית, עם ישראל, הבכור המצרי מת, ואנחנו הראשית, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, אנחנו חיים. המאמר השני, ויאמר אלוקים יהי אור. המקבילה של זה, המכה לפני הסוף, מכת חושך. המכה השלישית מהסוף, מכת הארבה. המאמר השלישי של בורא עולם, היא רקיע מבדיל בין מים למים. זאת אומרת, שקיימת, יש לנו למעשה, לפנינו הגבלה בין מכת הארבה, המכה השלישית מהסוף, לבין המאמר השלישי, היא רקיע מבדיל בין מים למים. לכן שאלתנו הראשונה היא, מה הקשר בין מכת הארבה לט"ו בשבט, ובין מכת הארבה למאמר השלישי, היא רקיע מבדיל בין מים למים. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, נאמר בהגרות ממוניות בקטע השלישי, בתשובות רצבה כתב, שאפילו בט"ו בשבט אין להתענות. וציבור שגזרו תענית בשני וחמישי, וחל ט"ו בשבט, דוחים התענית עד שבת הבאה. ולא אשכחן תענית בראש השנה. אין תענית בראש השנה. ולמה? כיוון שהמשנה הרי אומרת ארבעה ראשי שנים הם, מביאים אותם ביחד בעדי הדדי כחטיבה אחת, והם דומים אחד לשני, וכל העניינים, אידמונה מלהדדי בעה מאיתה, וכולם שווים דיין להתענות. לא מתענים בט"ו בשבט. כי זה ראש השנה לאילנות. ונאמר גם כן בהלכה, שאם חתן מתחתן בט"ו בשבט, הוא גם לא מתענה, תענית שחתן מתענה בה ביום חתונתו. שאלתנו השנייה היא, מה כל כך מיוחד בט"ו בשבט? מה זה סך הכל ט"ו בשבט? ט"ו בשבט זה סימן בטבע שמבדיל בין שנה חקלאית אחת לשנה חקלאית אחרת. הנה, בואו נראה מה כתוב בגמרא על ט"ו בשבט, בקטע הרביעי. באחד בשבט ראש השנה לאילן. או בט"ו בשבט, תלו לבית שמאי, לבית הלל. מה הייתה, מה אמר רבי אלעזר, אמר רב הושעיה, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה. רוב הגשמים כבר יצאו. כותב על זה רש"י, בקטע החמישי בשורה השנייה, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה, שכבר עבר רוב ימות הגשמים, שהוא זמן רביעה, ועלה עשריו באילנות, ונמצאו הפירות חנותים מעטה. זאת אומרת, זה תחילת גידול הפרי. רואים על העץ את ההתחלה. ומתחילה גם שנה חקלאית חדשה. שנת מעשר. יש שנים שהמעשר הוא מעשר שני. יש שנים שהמעשר הוא מעשר אני. אז המעבר בין שנה לשנה, זה מתי ט"ו בשבט? זה הכל. אז מה כל כך מיוחד בט"ו בשבט, שדוחה תענית של ציבור, ותענית של חתן ביום חתונתו? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, נאמר בפרשת קדושים בקטע השישי, וכי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל והרעלתם אורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם הרעלים לא יאכל, זה אורלה, שנה רביעית תהיה כל פריו קודש הילולים להשם נטע רווי, מלאים את הפירות לירושלים, ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו, אני השם אלוקיכם. אבל לפני כל דיני האילן, אורלן, את הרווי, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ. אומרים על זה חזל בקטע השביעי. כי תבוא אל הארץ ונטעתם, רבי יהודה ורבי סימון פתח. אחרי השם אלוקיכם תלכו. וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחר הקדוש ברוך הוא. ובו תדבקו. וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים ולהידבק בשכינה. אלא בתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא. אלא במתה תחילה. שנאמר, והייתה השם אלוקים גן בעדן. אף אתם, כשנכנסים לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה. שנאמר, כי תבוא אל הארץ ונטעתם. זאת אומרת, יש מצווה שנקראת והלכת בדרכיו. מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון. מה הוא, בורא עולם, נטע עץ. מיד בבריאה, והייתה השם אלוקים גן בעדן, גם אנחנו באים לארץ צריכים לנטוע עץ. הרי כל מי שבא לארץ לא רץ מיד לנטוע עץ. בכלל ספק אם הוא בכלל יטע עץ אי פעם. אז מה הכוונה כאן? בדברי חז"ל, כשבאים לארץ, הדבר הראשון שלנו לעשות זה מה? לנטוע עץ. הרי לא עושים את זה. ולמה לא עושים אם זה כל כך חשוב? אז מה מתכוונים פה חז"ל? זוהי שאלה שלישית. שאלה רביעית ואחרונה, בברכה מעין שלוש. שאנחנו מברכים, אחרי שאוכלים מזונות, פירות שנשתפחה בהם ארץ ישראל, נאמר, ועל תנובת השדה, ועל ארץ חמדה טובה ורחבה, בקטע השמיני, שרצית ונחת על אבותינו לאכול מפריה ולשבע מטובה, ואז באה התפילה. רחם נא השם אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך, ועל ציון משכן כבודך, ועל מזבחיך, ועל היכלך. ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ועלינו לתוכה, ושמחנו בבניינה, מבקשים את הגאולה שתגיע, ירושלים, המקדש, ומעל הכל, כדי לעשות קו, ונאכל מפריה, ונשבע מטובה. זה המטרה העילאית כשבאים לארץ, ונאכל מפריה. הרי משה רבינו שכל כך רצה להיכנס לארץ, אומרים חז"ל, וכי לאכול מפריה הוא רצה? הוא לא רצה לאכול מפריה. הוא רצה מה? לקיים את המצוות שאפשר לקיים אותם בארץ ולא במקום אחר. אז מה הכוונה במטבע הברכה שתקנו לנו חז"ל, שמעל הכל, מעל ובני ירושלים ועלינו לתוכה, שמחנו בניינה, מעל כל זה ונאכל מפריה. מה בדיוק הכוונה? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק בימים שבין א' שבט לט"ו בשבט, ונראה פה בסייעתא דשמיא דבר פלאי 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 פלאים, איך שמתחבר אליהם. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, ראינו שמכת ההרבה הייתה בט"ו בשבט, כי כל מכה הייתה התראה, שלושה שבועות, שבוע המכה, מה הקשר בין ט"ו בשבט, ראש השנה לעצי השדה, לבין ההרבה שאכל את כל עץ השדה, וגם המאמר השלישי של בורא עולם, יהי רקיע מבדיל בין מים למים, גם הוא מקביל למכת ההרבה, כי המכה האחרונה מקבילה לאמירה הראשונה וכך הלאה. אז מה הקשר ביניהם? שאלה נוספת, ראינו בדברי חז"ל שט"ו בשבט כוחו גדול למנוע תענית של ציבור ותענית של חתן ביום חתונתו, דוחה את התענית. מדוע? ט"ו בשבט הרי זה רק סימן בטבע, הבדלה בין שנה חקלאית אחת לשנה חקלאית אחרת, אז איך בכוחו לדחות תענית ציבור ותענית חתן ביום חתונתו? שאלה שלישית, כשבאים לארץ אלינו לנטוע עץ, ובזה אנחנו מקיימים והלכת בדרכיו, הרי הציבור לא עושה את זה, אז למה מתכוונים פה חז"ל? ושאלה רביעית, בברכה מעין שלוש, לא רק מסתפקים במה? בבני ירושלים, עלינו לתוכה, סמכנו בבניינה, מעל הכל, ונאכל מפריה. האם באמת זו המטרה העילאית, ונאכל מפריה? מה ההסבר בדברי חז"ל? אז כדי לענות על השאלות, נפתח בצורה הבאה. נאמר בחז"ל בקטע התשיעי, דבר מעניין מאוד, תנא דבי חזקיה כתיב, ונגף השם את מצרים, נגוף ורפו. אומרים חז"ל, נגוף למצרים ורפו לישראל. זאת אומרת, כל מכה שקיבלו המצרים, עבורנו זה לימוד, שאם אנחנו לומדים את הלימוד הזה, זה שומר אותנו בריאים ושלמים. בואו תראו דבר מעניין, כדי להבין את דברי חז"ל האלה. כשאנחנו מסתכלים על המכות, לא יודע אם שמתם לב לזה פעם, כשמסתכלים על המכות, אז נראה שהשם של המכה זה המכה. מה זה דם? צריך להסביר, דם זה דם, מכה דם. צפרדיה, כל מקום צפרדיים. קינים, ברור מה זה קינים. אז השם של המכה זה המכה. אבל חוץ ממכה אחת. וזה מכת ערוב. מה זה ערוב? זה ערבוב של בעלי חיים, מזיקים, אריה, טייגר, שואלים, נחשים, כמו שכותב רש"י. מעניין? אם מכת הערוב זה ערבוב, אולי זה ערבוב של ציפורים, אני יודע מה, עורבים, ינשופים, אז זה יכול להיות ערבוב של הרבה דברים. אז איפה בשם של המכה נמצאת המכה? זה המכה היחידה שבשם של המכה לא מוצאים את המכה. מסבירים לנו, זה ערבוב. ערבוב של מה? של בעלי חיים טורפים ונחשים, אולי ערבוב של משהו אחר. אז למה המכה הזאת, בשם המכה, לא נמצאת המכה, כמו בכל המכות האחרות? מאיר פה הרב הירש, דבר נפלא. הוא כותב שערוב, יש לזה היבט נוסף, לא רק ערבוב, ערוב זה מלשון ערבה. מה זה ערבה? מדבר. איך כתוב? יססון מדבר וצייה ותגל הערבה. ערוב זה מלשון מדבר, ערבה. פירוש הדבר. במקום שיש יישוב וגרים, אין עריות, אין טייגרים, אין נמרים ואין נחשים. הם נמצאים במקום הטבעי שלהם, שזה בעצם מה? מדבר. ברגע שכל הבעלי חיים הטורפים האלה הגיעו למצרים, אותה מצרים הגדולה עכשיו, אז בעצם הם הבינו שהם חוזרים בחזרה לאיפה? למקום הטבעי שלהם, שזה מה? המדבר. והם התחילו לפגוע במצרים. המצרים נבלו, רצו לרחוב. רצו לרחוב, נפגשו בעוד אריה, בעוד נמר, מי שלומד בבית, נת ברחוב. זאת אומרת, בעלי חיים טורפים בני אדם, כאשר נדמה להם שמי שעומד מולם זה בעלי חיים אחרים, זה חיות אחרות. חיה טורפת חיה. אבל אם האדם הוא באמת אדם, במלוא מובן המילה, בעל חיים לא ייגע בו. בעל חיים לא יתקרב אליו. אז המכת הערוב, פירוש הדבר, מבחינת בעלי חיים זה נפח להיות מדבר. אבל, והפליתי את עמי, את ישראל. הקדוש ברוך הוא מבדיל, והבדלתי, הבדיל והפלא בינינו. ושמתי בדות בין עמי ובין המצרים. זאת אומרת, המכה הזאת היא שהקטה את כל מצרים, ואנחנו שכונה ליד, אנחנו נמצאים ליד, לשם לא הגיעו. זה נתן לנו להבין, שאם אנחנו באמת בני אדם בצורה הנכונה, אף אחד לא יכול להזיק לנו. אף אחד. אז זה מכה למצרים ורפואה עבורנו, ונחזור לזה בהמשך. בכל אופן, לענייננו כרגע, המכה שבה אנחנו עסוקים, זוהי מכת הארבה. הארבה זה אחד משמונה סוגים של הרבה. הרבה זה שם כולל, אבל יש סוגים שונים. הנה בפסוק אחד ביואל, כתוב בקטע העשירי, יתר הגזם אכל הארבה, יתר הארבה אכל הילק, יתר הילק אכל לחסיל. יש פה גזם, הרבה, ילק, חסיל, אלה סוגים שונים של הרבה. מה מיוחד בהרבה? נאמר במשלי בקטע 11. ארבעה הם קטני ארץ, והם החכמים מחוכמים. מה הם? הנמלים, עם לא אז, ויכינו בקיץ לחמם. הנמלים הם רכים. כמה זמן חי הנמלה? אומרים חז"ל, 6 חודשים. כמה אוכל היא אוספת בשישה חודשים? ל-600 שנה. לא יאומן. לכן לך אל הנמלה, הצל, ראה דרכיה. איזה עוצמה, איזה אמביציה לאסוף. אבל מה שנוגע לנו זה הרבה. בהמשך אומר שלמה המלך, מלך אין לה הרבה, וייצא חוצץ כולו. פסוק כ"ז, מלך אין לה הרבה. מה זאת אומרת? כשהרבה מגיע, מגיע נחיל של הרבה, מאות אלפים בבת אחת. זה לא יומן, זה פחד חדים, זה חושך, לא רואים כלום. אבל הם באים ביחד, ואין להם מה? מלך. אין להם מנהיג. האריה הוא מלך החיות. הנשר הוא מלך העופות. להרבה אין מלך. הם ביחד, אבל הם לעולם לא מה? אחד. לעולם הם לא אחד. מלך נקרא אחד העם, כי הוא מאחד את כל העם ועושה אותו אחד. מלך אין להרבה. מעניין מה ש דומה להרבה, או מה שהאריה מסמל, ההרבה מסמל, זה הערב רב. מי הם הערב רב? אלה שעלו איתנו ממצרים. אז אם הם התגיירו, אז מה הם? גרים. אם הם לא התגיירו, אז מה הם נשארו? מצרים. מצרים. למה קוראים להם ערב רב? כי הם באו להכניס אווירה חדשה. New environment, אווירה חדשה. אתה חשוב אם יש לך הרבה. הרבה כוח, הרבה כסף, הרבה עוצמה, הרבה חריזמה. אין לך הרבה, אתה לא שווה כלום. המפתח זה שיהיה הרבה. ולכן, כותב לנו הרמב״ם, בקטע ה-13, צאו למד. מה יירא במדבר, במעשה העגל, ובקברות התאווה, וכן רוב הניסיונות, האספסוף היו בהם תחילה. כי רוצים לאסוף הרבה. רוצים שיהיה הרבה. שיהיה עוד יותר הרבה. וככה הם בלבלו את הכל. ותראו דבר מעניין מאוד. מאוד מעניין. ערב יציאת מצרים, בורא העולם אומר למשה רבינו, בבקשה, דבר נא באוזני העם. ושאלה אישה משכנתה, ומגרת ביתה, כלי כסף, כלי זהב, שמאלו. בבקשה, תגיד להם. טוב, כל אחד קיבל מהמצרים, לא יכלנו לצאת ממצרים בלי הנס הגדול שליד כל בית חיכו עשרות חמורים לשים את כל המזוודות. איך אפשר לקחת את זה? היה יותר חמורים מיוצאי מצרים. חזל, ולכן גם זה המצווה של פטר חמור תבדה בסה, כי הם עזרו לנו לקיים את ההבטחה האלוקית, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כשהתורה אומרת רכוש גדול, זה באמת רכוש גדול? ואז מה קורה? שבוע אחרי זה, הגענו לקריאת ים סוף. המצרים מתים על שפת הים, ואנחנו מתחילים לקחת עוד כסף וזהב. ויסה משה את ישראל מים סוף. הם לא רצו ללכת. מה הבעיה? מה זה ביסה? תן להם עוד חצי יום. מה? היו עבדים עכשיו למעלה מ-200 שנה. יהיו שם עוד יום יומיים, יאספו עוד ועוד ועוד. לא יודע איפה הם ישימו את זה כבר. אין יותר חמורים. חמורים קיבלנו במצרים, הסתדרו. שימו חבילה על חבילה, תן להם, לא, וישמו שאת ישראל מיד. מה קרה? למה? הרי שבוע קודם, בורא העולם אמר למשה, דבר נא, ושאלה אישה משכנתה, ועכשיו, די, גמרנו, לוקחים אותם, למה? כי כל הכסף והזהב והשמלות שלקחנו איתנו ממצרים, הם יצרו קידוש השם עצום. יצאנו ממצרים, אחרי 3 ימים, בואו המצרים אמרו, רגע, מה קרה לנו? לא רק שהם ברחו, הם גם לקחו לנו את כל הכסף והזהב והשמלות. זה נתן מוטיבציה גדולה למצרים לרוץ אחריהם. ואז מה קרה? נפלו לים, אנחנו יצאנו, הם מתו, קריאת ים סוף, ניסי ניסים. זאת אומרת, כל הכסף הזהב והשמלות בעצם היה אמצעי לכבוד שמיים. זה בעצם היה הדוחף את המצרים לצאת אחרינו, והנס הגדול שקרה. אבל מי יצא איתנו ממצרים? ככה עוד קצת איתנו מי יצאו? ערב רב. הגענו לים סוף, הם אמרו, זה לא מספיק מה שיש לנו. תמיד טוב שיהיה ככה עוד חבילות של כסף וזהב ושמלות. למה לא? עוד שיהיה עוד ועוד ועוד. אז מה הם עשו? הם עודדו אותנו לקחת עוד ועוד. אבל זה כבר לקחנו למי? לעצמנו. לכן אומרים חז"ל, כשבנינו את המשכן, הרבה חלקים היו מזהב. איזה זהב היה? אותו זהב שלקחנו כשיצאנו ממצרים. אבל כשעשינו את העגל, גם עגל הזהב, באיזה זהב השתמשנו? בזהב של קריאת ים סוף. כשלוקחים את זה, שם שמיים יתרבה על ידי זה, אז זה הולך ומתרבה. אז גם משכן ושכינה תרד על ידי זה. אבל כשאדם לוקח רק לעצמו, הרבה הרבה, כשמגיע הרבה, הוא מפרק את העץ. יצא לכם פעם לראות איך הרבה נחיל יורד על עץ? תוך כמה שעות, לא נשאר כלום. הכל מתפורר, כנסורת אצל הנגר. הכל מתפרק, לא נשאר כלום. שום דבר. אז מי גרם לנו כל הזמן לרצות הרבה הרבה לעצמנו? הערב רב. ולכן יש להם עוד שם. איזה עוד שם יש להם? הספסוף. אוספים עוד ועוד ועוד. אז הערב רב, מה שמסמל אותם זה הרבה. אנחנו בדיוק בצד השני. אצלנו המטרה היא אחד. עם כל מה שיש, עם כל מה שרוצים, שזה יהיה כלי לאחד אלוקינו שבשמיים ובארץ. לבורא שמיים בארץ. ולכן תראו דבר מעניין, שיעקב אבינו ערב פטירתו בקטע ה-14. היקרא יעקב אל בניו, ויאמר יעשו ואגיד אליכם. ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים. מסתלקה ממנו שכינה. אמר שמחס בשלום, יש במיטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, אבי יצחק שיצא ממנו עשיו, אמרו לו בניו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אמר, ברור שכל מלכותו לא נווה. מה כתוב כאן? יעקב אבינו רוצה לגלות את הקץ. מה זה לגלות את הקץ? ללמד אותנו לאיפה הכל מוביל. מה המטרה? מה הגול? איפה צריך להגיע? והוא שכח, שכח. היה נדמה לו שאולי יש לנו פסול. איזה פסול? שאנחנו בכלל לא חושבים בכוונה שהכל צריך להגיע למקום אחד ולחבר את הכל לאחד, אלא ההסתכלות שלנו זה הסתכלות של הרבה, הרבה הרבה. זה הכי חשוב, זה אין שיש הרבה. אמרו לו, אבא, אל תדאג. לא, לא, אל תחשוש. שמע ישראל, ישראל, כשם שאין בלבך אלא אחד, אנחנו גם אחד. אלא מה? הקץ צריך להיות מכוסה ולא גלוי. שמח יעקב, אם הילדים שלי, כולם, הם אחד עם הקדוש ברוך הוא, עכשיו אפשר להגיד, ברוך שם כבוד מלכותו, לעולם ועד. המלכות שלו תתגלה תמיד לעולם ועד. לעולם ועד. ולכן כשהיינו במצרים, איך נאמר בקטע ה-15? והיא שם לגוי מלמד שהיו ישראל מצוינים. מה זה מצוינים? שונים. ראו שאנחנו במקום אחר. ההסתכלות שלנו על הכל היא אחרת. אם כך, נלך צעד נוסף. בכל מעשה בראשית, פעמיים כתוב השם אלוקים. תמיד כתוב ויאמר אלוקים ויאמר אלוקים, פעמיים השם אלוקים, בקטע ה-16. פעם אחת ביצירה של האדם, ויצר השם אלוקים כדי לעשות קו את האדם עפר מן האדמה, פעם ויפר ועפר נשמת חיים ויהיה אדם לנפש חיה, פעם שנייה פסוק ח' עוד קו, ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, ויעשה משם את האדם אשר יצר. אז פעם אחת ויצר השם אלוקים, פעם שנייה ויתה השם אלוקים. פירוש הדבר, בורא עולם בורא אותנו כמו עץ. ולא במקרה אומר הגר"א, עץ בגימטריה צלם. בורא עולם בורא אותנו בצלם אלוקים, בדיוק כמו עץ. רק העץ השורשים למטה, אצלנו השורשים למעלה. ולכן הדבר הראשון שבורא עולם מראה לאדם, מה הוא מראה לו? ומכל עץ הגן, מה? אכול תאכל. חוץ מעץ הדעת. הוא מראה לו את העצים. והוא אומר לו, תזכור, איפה שתהיה פה בעולם, תמיד אתה תגיע לאיזה עץ. עץ זה המראה, המירר שלך. תגדל כעץ. כי מה זה עץ? אתם יודעים מה זה עץ? זה שורשים, זה גזע, זה עלים, זה פרחים, זה ענפים, זה פירות. כל כך הרבה חלקים יש בכל עץ. אבל לא קוראים לזה הרבה חלקים. אלא יש לזה שם אחד, מילה אחת. מהי המילה? עץ. עץ, זה כולל הכל. את השורשים ואת הגזע ואת הענפים ואת הפירות ואת הכל. הביחד. תהיה כמו עץ. ואז תוכל לעשות פירות ולאכול פירות. ואם לא, וזה מה שקרה לאדם, אז מה הוא אכל? את עשב השדה. איך נאמר בקטע ה-17? וקוץ ודרדר, פסוק י"ח, וקוץ ודרדר, תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. שמתם לב פעם מה ההבדל כשאוכלים פרי או אוכלים את עשב השדה? והיום בכלל הרי כולם אוכלים עשבים. מי לא אוכל בסלט? כמה שיותר עשבים, הרי זה יותר, כן? נו, אז מה ההבדל אם אוכלים את עץ השדה או את עשב השדה? גם בסלט. מה ההבדל? כשאוכלים את פרי, העץ, אכלנו את הפרי שאנחנו אוהבים, העץ נשאר. עוד כמה חודשים יהיה עוד פרי. שנה הבאה יגדל עוד פרי. ושוב פעם נאכל. כשאוכלים את עשב השדה, אכלתם את העשבים? אוכלים אותם ביחד עם האם? השורש. כי כשאדם מוריד עשבים, זה עם השורש. כשאדם אוכל את עשב השדה, פירוש הדבר, חס וחלילה הוא אוכל את עצמו. אז לפי המאכל של האדם הוא יודע איפה הוא נמצא. אם הוא אוכל את פרי העץ, אז הוא כעץ. ואם לא, אז הוא למטה. אוכל את עשב השדה. ולכן האדם ששמע את זה, בכה. בקטע ה-18. אמר רבי יהושע בן לוי, ושאל שמר הקדוש ברוך הוא לאדם, וקוץ ודרדר, תצמיח לך האדמה, זלגו עיניו דמעות. אמר לפניו ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? מה, באותה צלחת עם החמור? כן, באותה צלחת. אותו דבר. זה העץ. ולכן, כמה נפלא, כשבורא עולם, אנחנו הרי פעמיים נולדנו. פעמיים. פעם ראשונה נולדנו מתי? בעצם נולדנו 3 פעמים. פעם ראשונה נולדנו מתי? כשבורא עולם ברא אותנו. יצר אותנו. מה היה הדבר הראשון שהוא יראה לנו? את כל האילנות של גן עדן, תהיה כמו עץ. פעם שנייה שנוצרנו, נולדנו, יציאת מצרים. איך אומר הנביא יחזקאל? יום הולדת אותך. ושם התיאור של מיילדת שמקבלת את התינוק, מחתלת אותו, כך בורא עולם קיבל אותנו, נתן לנו מן וסלב, ענני כבוד ועוד ועוד. אז נולדנו ביציאת מצרים. ואז מה קורה? שבוע אחרי יציאת מצרים, עוד נס אדיר קריאת ים סוף, הולכים 3 ימים במדבר, אין מים. מה אתם הייתם עושים כשאין מים אחרי 3 ימים? אחרי ששבוע קודם הים נקרע ועברנו, ועוד יצאנו עם עוד ארגזים של עוד כסף וזהב. והניסים של שבוע קודם, של יציאת מצרים, אין על מה לדבר בכלל. מה כולנו היינו עושים אם אחרי 3 ימים אין מים? מתפללים. הרי יש עם מי לדבר. ראינו אותו, את בורא עולם, לידינו, איתנו, יד ביד. לדבר איתו. לא, ואילונו עם על משה, מה נשתה? למה? ואילונו עם על משה, מה נשתה? כי שלושה ימים קודם התחלנו לאסוף. כשאדם מתחיל לאסוף הרבה הרבה הרבה, אז זה הרבה מפרק את הכל. כי זה הרבה, זה לא לשם מטרה אחת. אדם יכול להיות שיהיה לו הרבה מאוד, אבל אם באמת במחשבתו, רק במחשבה, הוא רוצה לעשות עם זה שימוש נכון, זה אחד. אבל שם היה עוד הרבה הרבה לעצמנו. שיש הרבה הרבה, אז זה מתפרק. אז פתאום, ואילונו. אז בורא עולם רוצה ללמד אותנו שזה לא יקרה עוד פעם. אז מה הוא אומר למשה? לא לזרוק סוכר למים או דבש. ויורהו השם מה? עץ. וימתקו המים. אומרים חזל בקטע 22. ויורהו השם עץ והשלך אל המים וימתקו המים. רבי שמעון בן יוחאי אומר, דבר מן התורה, הראו, שנאמר ויורהו השם עץ. ויראו, אין כתיבה, הוא לא הראה לו, אלא ויורהו, הוא לימד אותו. כעניין שנאמר ויורני ויאמר לי. ודורשי רשומות אמרו, הראו דברי תורה שנמשלו כעץ, שנאמר עץ חיים למזקים. תלמד אותם. אם הם תמיד יעמידו מול עיניהם עץ פרי, תמיד כל מה שיהיה להם יעשה פירות. ועוד פירות ועוד פירות. ולכן גם כשיוצאים למלחמה על עיר, מהי ההוראה הראשונה? אסור מה? להחריט כל עץ מאכל. אם כמובן זה לא פוגע, חס וחלילה, בלוחמים. לא מחריטים כל עץ מאכל. כי בכל מקום שאדם יהיה, הוא צריך שיהיה לו עץ מאכל. זה מעורר אותנו לדעת להפוך את כל העשייה לאחד. עבור אחד, אלוקינו שבשמיים ובארץ. ולכן יעקב אבינו בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, מה הוא עשה? מה הוא עשה בלילה האחרון בארץ ישראל? הוא לא ישן. הוא קצץ ארזים מהעץ של סבא אברהם. לתת לכל ילד חלק מהעץ. ליד הבית שלך יהיה עץ. לא רק של הסבא שלך, שיהיה לך עץ. עץ עושה פרי. תראה את העץ, תזכור זה גם אתה. תכוון את הכל, את השורשים, את הגזע, את הענפים, את העלים, את הפרחים, את הפרי, לדבר אחד, רק תעשה פירות. ואפשר יהיה לעבור כל קושי. כל קושי. ולכן לא במקרה. לא במקרה. לא רק ביצירת האדם, זה התחיל עם עץ. לא רק בלידה שלנו, עם ישראל, ויורהו השם עץ, גם בלידה של כל אחת וכל אחד מאיתנו, אותו דבר. אותו דבר. מה זאת אומרת? אומרת לנו הגמרא, כשתינוק נולד, ואמא מרגישה קצת יותר טוב, אחרי הלידה, היא יוצאת ביחד עם אבא לגינה, ושותלים עץ לכבוד התינוק. שמעתם את זה פעם? ואותו דבר, כשאם הילדה בת, שותלים עץ לכבוד הבת. הילדים גדלים, העצים גדלים. ומגיע הזמן החתונה. אז אמא ואבא עם הקלה יורדים להגינה, והעץ שגדל והקלה גדלה גם, מורדים שני ענפים. ואמא ואבא יורדים עם החתן, שהקטן גדל, ועוד שני ענפים, ועם זה עושים מה? את המקלות לחופה. זאת אומרת, לידה התחלה תמיד עם עץ. הנה, אומרת לנו הגמרא בקטע 23, ואבי נהיגה, מנהג עתיק, כדאי לו לחדש אותו, כי אבא מתיילד ינוקה, שנולד תינוק, שט לארזה, שטלו ארז, וינוקתה, שנולדה תינוקת, שט לטורניטה, סוג אחר, וכי אבי מינסבי, כשהגיע זמן החתונה, קיץ אליו ועבדו גננה, היו מורידים, ועושים מזה מקלות לחופה. כי ההתחלה תמיד עם עץ, זה המפתח, זה יוצר את האחד, בכל המהות של החיים, בכל פן של החיים, להיות אחד, כשאחד גם עם בורא עולם, אז הכל עושה פירות ופרי פירות. אם כך, מובן היטב, למה ט"ו בשבט, שבעצם זה רק סימן בטבע, בין שנה חקלאית אחת לשנייה, דוחה תענית של ציבור, ודוחה תענית חתן ביום חתונתו. למה? מה קרה? מה הכוח של ט"ו בשבט? כי זה ראש השנה. כי כשיש ראש, אז כל מה שבא אחר כך, מכוון לראש. הכל מתחבר לראש. הכל מתחבר להתחלה, והכל נהפך להיות מה? אחד. כשיש התחלה חדשה, לא צריך לצום. מה העניינה של התענית? עניינה של התענית, כי חסר משהו. משהו התפרק, תענית שציבור גזרו, לא צריך. כי כשיש ראש, אז הכל יתחבר ביחד. רק צריך להיות מכוונים לזה. חתן, ביום חתונתו, אם זה ט"ו בשבט, זה ההתחלה. היום עצמו, זה במקום התענית. הביחד הזה, כדי לעורר לתשובה, לחיים, לברכה, הנה, יש את זה בט"ו בשבט עצמו. לכן, כמה נפלא. אומרת לנו הגמרא, דבר מאוד מעניין, שמתי לב לזה פעם ראשונה. תלמידי חכמים, שהיו, כל אחד הולך לביתו, אמרו לחברים, לחברותה, כל אחד בירך אחד את השני. תראו לכם, אני פונה, אומר לכם, תנו לי ברכה. ואתם רוצים ממני ברכה. אז מה נברך? תהיו בריאים, תהיה לכם שמחה, שאתם, הילדים שלכם, הנכדים שלכם, כולם יהיו כמותכם, ויהיו מוצלחים, נשמע טוב, לא? הייתם אומרים אמן עם הרבה כוונה. וגם אני, כל אחד. אבל בואו תראו מה עושים פה חזר. נאמר בקטע 24. כי אבי מפטרם ידעתי, שתלמידי חכמים, כל אחד הלך לביתו, אמר ללברכם אמר, תברך אותי. תראו מה בירך אחד את השני. אמר להמשול לך משל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה הולך במדבר, והיה רעב ועייף וצמא. הוא מצא אילן שפירותם מתוקים וצילו נאה. ועמת המים עוברת תחתיו, ואכל מפירותיו, ושתה ממימיו, וישב בצילו. וכשביקש ללך, אמר אילן אילן, מה אברכך? אם אמר לך שיהיו פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים. שיצילך נאה, הרי יצילך נאה. עמת שתייה, עמת המים עוברת תחתיך, הרי עמת המים עוברת תחתיך. אלא יהי רצון שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך. אף אתה במה אברכך, אם בתורה הרי תורה, אם באושר הרי אושר, אם בבנים הרי בנים, אלא יהי רצון שיהיו צאצאי מאיך כמותך. אני ממש לא מבין. מה אחד ביקש מהשני? ברכה. וקום לקבל ברכה, הוא קיבל שיעור. חצי עמוד בגמרא, קיבל שיעור. על האורך במדבר, מצא, היה רעב, היה צמא, היה חם, או, מצא, מה זה? ברכה. ברכה קצרה, נגיד אמן בכוונה, ותוכל הברכה בעזרת השם. מה זה כל המשל והממשל? הברכה הגדולה ביותר שאומרים לאדם, אתה עץ השדה. אתה עץ. וכשאתה עץ, ואתה יודע מה זה עץ, ואתה יודע לכוון את הכל לכבוד שמיים, אז יהיה לך פירות, ויהיה לך שייד צל, ויהיה לך תמיד עמת המים שתעבור, ותשקה ותגדיל את העץ, ותעשה עוד פירות, ויצמחו עוד עצים, ותהיה עוד ברכה. אין ברכה גדולה מזו. וכדי שהברכה תהיה ברורה כל כך, גם אם זה יהיה במדבר, גם אם על פניו ייראה, איפה, לאיפה הולכים? אם אתה הולך עם כוונה נכונה, וזה המטרה, להרבות כבוד שמיים, ולא משנה למה שאדם מתעסק, גם דבר שיש בו קושי בהתחלה, על פניו הוא נראה מדבר, גם הוא יהפוך למה? לנווה מדבר. דהיינו לעץ, לעמת המים, לצל, לברכה ולשמחה. לאט לאט, הכל נהפך לזה, אם זה המטרה. זוכים מה תמיד אמרנו, כשאוכלים את הפירות של שבעת המינים, איך אוכלים? את הפירות. מה שהכי קרוב למילה מה? ארץ. זוכרים? אז איך זה הולך? מה כתוב בתורה? ארץ, חיטה, שעורה, זה הרי לא פירות, אז נוריד אותה. גפן, תאנה ורימון, אז גפן זה 3, 4, 5. ארץ, עוד פעם, זית, שמן, זית, ודבש זה תמר. אז זית, תמר, ענבים, תאנים ורימונים. זי, זורקים את הגרעין מיד כי הוא מר. תמר, הגרעין מתוק. אפשר להשאיר אותו על הלשון עוד חצי דקה. למה לא? ואז להוציא אותו. מגיעים לענבים, אז תלוי. הגרעין קטן, אוכלים אותו עם הפרי. גרעין גדול, אז מוציאים אותו. מגיעים לתאנה, אז מה? כבר אי אפשר להבדיל בין הגרעין לפרי, אוכלים את הכל. מגיעים לרימון, אוכלים רק את מה? את הגרעין. אותו גרעין שבהתחלה היה מר, הוא בסוף היה מתוק. הוא עצמו נהיה העץ. לאט לאט. גם אתמול זה היה מדבר והיה מר, ויבואו מרה, אבל ויורהו השם עץ, מחוברים לעץ מאכל, וינתקו המים. בסוף זה יהיה מתוק הגרעין הזה. זה הברכה הגדולה. ולכן גם הגאולה עתידה. איך אומר לנו הנביא חזקל, שיושב שם על נהר כבר, בקטע 25, למעלה בצד שמאל, והיה דבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה, ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף, עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, היו לאחדים מידיך, קח שני עצים, תחבר אותם. וכאשר ישאלו, יאמרו אליך בני עמך, לאמור הלא תגיד לנו מה אלה לך, דבר עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את עץ יוסף, אשר ביד אפרים, ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו, את עץ יהודה ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. מה יגיעו לה? לחבר את כל העצים ביחד. כשאדם מרגיש שהוא עץ השדה, הוא אחד, אז הוא גם יכול להיות אחד עם השני. וזה המפתח של הגאולה. וזה הסיבה שחזל אומרים בעבוד רבי נתן בקטע 26, רבי יוחנן בן זכאי היה אומר, הייתה נטייה בתוך ידך, ויאמרו לך, הרי לך משיח, הגיע. נו, אז מה צריכים לעשות? לרוץ מהר, להגיד לו שלום עליכם. לא, בואו נטע את הנטייה התחילה, ואחר כך צא בהקבילו. כי מה זה נטייה? נטייה זה הגאולה. כשאדם יודע לנטוע, לא רק את העץ בגינה, גם את עצמו. במקום שיכול לעשות הכי הרבה פירות. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, בשבת, במוסף, ותתאיינו בגבולנו. שהתורה אומרת לנו, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ, הכוונה היא על עצמנו. כי האדם עץ השדה, כשאדם נוטע את עצמו במה שמתאים לו, זה הברכה הכי גדולה. איך אומר הרבי מקוצק? אם אני זה אני ואתה זה אתה, אז אני זה אני ואתה זה אתה. אבל אם אני זה אתה, ואתה זה אני, אז אני זה לא אני ואתה זה לא אתה. זה הבעיה, שפעמים אדם רוצה להיות השני, האחר, אתה, אבל זה לא אני. אבל כשאדם באמת מגלה את הכוחות שלו, מגלה את איזה עץ יש לו, איזה אקלים הוא צריך, איזה מקום הוא צריך, אז הוא עושה כל הזמן פירות ופירי פירות. זה העץ, אז נטעת נטייה תחילה ואחר כך צבע הגבילו. ולכן תראו כמה נפלא, לכל עץ יש שלושה חלקים עיקריים, שורשים, גזע ופירות, בעבודת השם שלושה חלקים, תפילה, תורה, מצוות ומעשים טובים. מה שמקיים, מה שמסמל את התפילה, זה השורשים, מתקרבים לקדוש ברוך הוא. מה שמסמל את הגזע, את הטרנק, את הגזע, זה התורה. עמוד החיים זה תורה. מה שמסמל את הפירות, תורה, מצוות ומעשים טובים. לא נאמר כי אדם שורש השדה, או גזע, כי אדם מה? עץ. צריך את הכל ביחד. לא תמיד אפשר כל דבר לעשות בצורה שלמה, אבל לחבר אותם ביחד. ואז אנחנו אומרים כל בוקר, בקטע ה-30, בסוף התפילה, לפני שיצא אדם לעבודתו, לפועלו, ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. בראנו לכבודו, שכל מה שנעשה יהיה לכבודו, והבדילה לנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו. ואז מה? וישם בליבנו אהבתו ויראתו. הוא יפתח ליבנו בתורתו, זה הגזע. וישם בליבנו אהבתו ויראתו, זה השורשים. לעשות רצונו, זה הפירות. ואז מה? לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה. כל מה שנעשה, נעשה פירות. לא משנה במה אדם יתעסק. וגם לפני קבלת עול מלכות שמיים, כל בוקר, בקטע 29. והאר עינינו בתורתך, זה הגזע. ודבק ליבנו במצוותיך, זה הפירות. ויחד לבבינו לאהבה וליראה שמך, זה התפילה. קרובים לקדוש ברוך הוא, באז לא נבוש, לא ניקלם ולא ניקשל לעולם ועד. זה המפתח, זה סוד הברכה. אין לנו חודש עם כזאת אפשרות כמו החודש שלנו. לא במקרה אומר לנו בני שכר, שבט ראשי תיבות, שיהיו בשורות טובות. איך יהיו בשורות טובות? שנרגיש כעץ השדה. זה חודש שבו אנחנו יכולים להכיר את עצמנו יותר. וכשאדם מכיר את עצמו יותר בחודש כזה, אז מה קורה לו בחודש הבא? הוא שמח יותר. ומה קורה לו חודש אחרי זה? הוא בן חורין יותר. הוא חי חיים אמיתיים, טבעיים, זה הוא. אבל המפתח שקודם אני אכיר את עצמי, זה החודש הזה. איזה עץ אני? כמה פירות אני יכול לעשות? איזה סוג פירות? איפה בדיוק המקום שבו אני יכול להיות נטוע ולעשות את הפירות? וכשאדם מכיר את עצמו, הוא שמח עם עצמו. הוא לא רק שמח עם חלקו, הוא גם שמח בחלקו של השני. ואז הוא מרגיש בן חורין, ויוצא לחירות מבית עבדים. זה המפתח. לכן, כשרואים את הדברים בצורה הזאת, הם מבינים לא רק ובני ירושלים, לא רק ועלינו לתוכה וסמכנו ממנה, ונוכל מפריה, כי זה המטרה. הגאולה האמיתית היא שאדם באמת עושה פירות. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם. כשאוכלים פירות, פירוש הדבר, אנחנו ממוקדים, מנותבים לאחד, לאחד אלוקנו שבשמיים ובארץ. נראה את הדברים אמת, באופן הזה, ובצורה הזאת, אז נזכה באמת, לא לגל הריק, לא נלד לבעלה, ונזכה שלא נבוש, לא ניקלם, לא ניקשה לעולם ועד, ונוכל תמיד לעשות פירות ופרי פירות, ולהגיע ולזכות לראות בעינינו את אותה נבואה אלוקית של העצים שמתחברים ביחד, וזוכים לביחד של כל כלל ישראל על אדמתו. איך? עושים את הסטופ רק? אז אני אקח את זה.